היי, המון זמן לא יצא פרק של מדברים סאונד, אין לי באמת תירוץ טוב, חוץ מאולי זה שנולדה לי בת ויש טפו 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 עוד שניים בדרך. הפרק הזה הוא בעצם ההקלטה של פרק ששודר במלואו בפודקאסט של עמית ויינר להצליח במוזיקה, שזה פודקאסט שאני מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שכל מי שנהנה או נהנה בעבר, או נהנתה, ממדברים סאונד, יוכל מאוד ליהנות מלהצליח במוזיקה, ואפילו יש שם אורחים שהיו גם במדברים סאונד, כמו יחזקאל רז, אורי וינוקר, יורם וזן, ינון צור, אז באמת גם אורחים מעניינים, ועמית הוא פשוט בן אדם ש... מאוד כיף לדבר איתו, הוא גם ידען וגם מאוד סקרן וצנוע, ובכלל פשוט כיף להיות בחברתו. יצא לנו שיחה לדעתי מאוד מעניינת וכיפית, אז זה הפרק, תהנו, ואני אשים לינק לפודקאסט שלו בתיאור.
וואו, הרבה זמן לא היה פרק, מרגיש לי הרבה זמן, כי כבר שבועיים עברו מאז הפרק הקודם, הפרק ההיסטורי והאגדי עם רפי קדישזון. בשבועיים האלה אני הספקתי להיות בפריז, בתערוכה שהלחנתי לה את המוזיקה, של הבמאי ג'יימס קמרון, פגשתי את ג'יימס קמרון, היה מרגש באופן בלתי רגיל, נספר לכם על זה באחד הפרקים הבאים. היה ממש מאוד מאוד מעניין לפגוש גם אותו, ולשמוע איך הוא מספר על הרעיונות, שמגיעים לו לסרטים שלו, שהכל מגיע לו בעצם מחלומות, החל מסרטים כמו שליחות קטלנית, טרמינטור באנגלית, שזה רעיונות שהגיעו לו מחלומות שהוא חלם, דרך אבטאר, שהגיע לו גם כן, הוא סיפר שהוא, כשהוא היה ממש טינג'ר, נער, הוא חלם חלום, שפתאום, כשהוא קם ממנו, הוא זכר את כל העולם הכחול המופלא הזה שיש בכוכב פנדורה, כל מי שראה את אבטאר בטח יודע למה אני מתכוון. בקיצור, חוויות מאוד מרגשות שהיו לי בתערוכה הזאת בפריז, שכתבתי לה את המוזיקה, אז מרגיש לי שכבר נצח לא יצא פרק, אז הנה היום פרק מאוד מעניין עם ינון קופרשטיין, פרק לא שגרתי, גם על העבודה שלו בווייבס, גם על העבודה שלו כמלחין, וגם על העבודות שלו מחוץ לעולם המוזיקה. אני מקווה שתיהנו, ולמקרה שמעניין אתכם, הקורס שלי של מוזיקה לסרטים ממש יצא אתמול באופן רשמי. זה סופר מרגש מבחינתי, מוזמנים ללחוץ על הקישור בתיאור של הפרק, לשמוע עוד על הקורס הזה, לקרוא עוד, קורס ראשון מסוגו בישראל, על איך להלחין מוזיקה לסרטים, איתי, מוזמנים לראות בתיאור של הפרק, יאללה, נקפוץ לפרק עם ינון קופרשטיין, תהנו.
להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח אורחים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה. מתחילים.
שלום לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. נמצא איתנו כאן ינון קופרשטיין. ינון ידוע בשם מוג'ו קיד, נכון?
כן, כן.
מוזיקאי למשחקי מחשב ומעצב סאונד למשחקים וגם מתכנת משחקים. עבדת בווייבס תקופה.
אכן.
ינון,
כן.
איזה כיף שאתה פה, תודה רבה שבאת להתארח.
תודה לך.
יאללה, תשמע. כבר בשיחת הכנה שלפני שהתחלנו את הפרק, היו המון דברים שמעניינים יהיה לצלול אליהם, אז תספר כזה בקצרה על הרקע המוזיקלי שלך, ואז ישר נצלול לכל אחת מהתחנות.
אני אספר ממש בקצרה, כי הוא גם לא כזה ענף, אז זה יהיה קל, אבל בעצם אני התחלתי לנגן סתם בתופים בתור ילד, או יותר נכון נער, וזה תמיד היה אצלי פשוט תחביב, התחלתי אחרי זה לנגן קצת בגיטרה, בקלידים, אבל מעולם לא ממש צללתי לזה. אני בעצם למדתי בלשנות לתואר ראשון בהולנד, חזרתי לארץ, התחלתי לעשות תואר שני, ובאמצע פתחתי חברה לאונליין מרקטינג בכלל, עם שני שותפים, ואחרי כמה שנים כאלה, בעצם ממש רציתי לעשות משהו אחר, ואחד השותפים שלי, אריאל, שהוא בעצם למד בברקלי, אמר לי, אתה חייב ללכת לברקלי. אמרתי, יאללה, עזבתי את הכל, נסעתי לברקלי ולמדתי מוזיקה. זאת הייתה חוויה מדהימה, ממש מטורפת. אני יכול כנראה לדבר כל הפודקאסט רק על החוויה הזאת. וכשחזרתי בעצם הייתי נחוש בדעתי להיות מוזיקאי למשחקים. חזרתי ובעצם הקמתי את הסוג של סטודיו שלי שנקרא מוג'ו קיד, שהתחלתי לעשות מוזיקה למשחקים וסאונד דיזיין. ובעצם אחרי כמה זמן הבנתי שרוב העבודה שלי היא בגבייה של כסף מאנשים שלא רוצים לשלם לי אחרי שכבר עשיתי להם את העבודה, וזה מתישהו ממש נמאס לי, ואז הגעתי ל-Waves Audio, בתור פרודקט מנג'ר בכלל.
מה זה פרודקט מנג'ר ב-Waves Audio?
אז שאלה מצוינת, כי פרודקט מנג'ר זה, זה ברוב ההייטק זה דבר שאומר דבר אחד, זה מקצוע שהוא מאוד מאוד מעניין, ובווייבס הוא אומר דבר אחר לגמרי, גם מאוד מעניין, אבל רוב מה שאני עשיתי היה קשור למוצר שנקרא Max Voice, שזה מוצר שבעצם מותקן על כל המחשבים של דל, איך שהם יוצאים מהמפעל, והוא עוסק ב-input processing. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם מישהו במחשב, כאילו בזום, whatever, זה גורם לך להישמע יותר טוב, וזה עושה כל מיני processing על הקול שלך, כדי שישמעו אותך בצורה יותר ברורה. אבל העבודה הייתה כאילו כרוכה בהרבה מאוד דברים, גם לנסוע לטיואן, לעזור לטיונרים שבעצם אנשים שמכוונים את המחשבים האלה, ולחשוב על פיצ'רים חדשים, ושם גם תכנתתי הרבה דברים שהיו קשורים לבדיקות של המחשבים. זה היה כזה מאוד לוס ההגדרה שם של פרודקט מנג'ר, אבל זה מה שאהבתי בזה, זה כאילו מה שאתה מחליט לעשות מזה, זה קצת, זה התפקיד שלך. זה היה מאוד מאוד מעניין, ובעיקר העניין של לעבוד עם, אני חושב שרוב החברה הם מוזיקאים, וזה אנשים שמאוד פשנט לגבי מוזיקה, יש לך כלים בכל חדר, וכולם נגנים כל הזמן, ובכל אירוע של החברה יש כאילו כמה להקות שמנגנות, זאת אומרת, זה, זה היה מדהים. זה דבר שכאילו, לא רק שנניח למדתי שם, איך להשתמש בכל דו שיש. זאת אומרת, אני יכול לפעמים, עד אז הייתי מאוד באבלטון, ובברקלי היינו כזה בלוג'יק. ידעתי קצת קיובייס, אבל זה לא כזה תפס אותי. וכשיצאתי מווייבס, אני כאילו, יש דברים שאני אבחר לעשות אותם בריפר, ויש דברים שאני אבחר לעשות אותם בקיובייס. כאילו, לכל דבר אני יודע בדיוק מה טוב בשבילו. זה היה ממש מגניב, אתה כל היום רק מתעסק באודיו ומדבר עם אנשים שהם כאילו האנשים שאשכרה יוצרים את האלגוריתמים הכי מטורפים בעולם לאודיו. כאילו אחד האנשים, ראיינתי אותו בפודקאסט שלי, עוד אולי נדבר על זה, אבל כן. הפודקאסט שלי מדברים סאונד, איתי נאורן שהוא פשוט בן אדם סופר גאון, שיצר חלק מהאלגוריתמים ששינו את כל פני המוזיקה בעצם. כל המוזיקה שאנחנו מכירים שונה בעקבות כמה אלגוריתמים שהבן אדם הזה, לא לבד, אבל ביחד עם אנשים...
מה, איזה פלאגינים בעצם באלגוריתמים?
למשל, L2, מקסימייזר, שזה דבר שבעצם שינה לא רק את פני המוזיקה, כי גרם לה... כי הוא בעצם אחד הדברים שמאוד תרמו ל-Loudness Wars, שגרם לזה
הוא בעצם אחד הלימיטרים הדיגיטליים הראשונים?
כן. והוא סיפר לי, האמת, שלא רק שזה שינה את פני המוזיקה, אלא גם... תחנות רדיו התחילו להשתמש בזה, מה שגרם לזה שהם יכלו לשדר ליותר רחוק. אז בעצם כאילו הפרסומות באותם תחנות רדיו פתאום יכלו לפרסם ליותר, למקומות יותר
רחוקים.
כאילו זה דברים ששינו את העולם הטכנולוגי לגמרי. זה ומקס בייס, שזה גם משהו שעשה, אני חושב שהוא גם זכה בגרמי, אבל שינוי ענק באיך שאנחנו תופסים את איך בס צריך להישמע, כאילו. זה דבר שמבוסס על עיקרון שנקרא Ghost Fundamental או Missing Fundamental, אתה שמעת על זה?
תסביר, אני שמעתי, אבל תסביר למאזינים.
זה דבר מטורף, כאילו כשסיפרו לי את זה לא האמנתי שזה יכול להיות, אז בעצם אנחנו יודעים שלכל תו שאנחנו מנגנים, כשאני מנגן דו, יש מעליו בעצם סדרה הרמונית שלמה של צלילים, אז אני אגן דו, יתנגן כבר מעליו גם הדו שמעליו, הסול שמעליו, עוד דו, ואז מי, ואז סול, ואז... סי במול, סדרה הרמונית שלמה, ובעצם האלגוריתם הזה מבוסס על זה שכשאנחנו שומעים, אם אנחנו נשמע סדרה הרמונית בלי הפנדמנט הזה, אנחנו נדמיין אותו. זאת אומרת, אפשר להשמיע לך סדרה הרמונית שלמה, ואתה פשוט, המוח שלך ישלים אוטומטית את הפנדמנט. למה זה טוב? כי יש למשל אוזניות מסוימות שלא יכולות להשמיע בס כזה עמוק, אבל אם אתה תשמיע את כל הצלילים מעליו, המוח שלך כבר ישמיע לך את הבס הזה.
כלומר, זאת הדרך של רמקול פצפון שיש לנו בטלפון הנייד, להשמיע מוזיקה שיש בבסים, שגודל הממברנה של הרמקול בכלל לא יכול להשמיע, נכון?
בדיוק. אז זה דבר מטורף, זה לא שהם המציאו את הדבר הזה, העיקרון היה ידוע עוד לפני, אבל הם יישמו אותו בצורה כזאת שבאמת השפיע על כל המוזיקה כמו שאנחנו מכירים אותה. ופתאום אני עובד עם הבן אדם הזה ומדבר איתו כל יום. ובאותה תקופה גם מאוד התעניינתי בסאונד, ובעצם אחד הדברים שלמדתי מהפודקאסט שלי זה שכל אחד רואה את הסאונד בצורה שונה לגמרי. אתה יכול לדבר עם אנשים שעושים את זה כל החיים שלהם, וכל אחד רואה את זה מזווית אחרת, כאילו סתם דוגמה ממש טובה שליוותה אותי, כאילו בהרבה מאוד שיחות, זה עניין הקאבלים נניח. אז יש אנשים מסוימים שטוענים שקאבלים זה הדבר שיש לו השפעה עצומה על הסאונד.
קאבלים, קאבל PL מהכרטיס קול הרמקולים, הקאבלים הרגילים.
בדיוק, אם זה XLR, אם זה PL, אנשים יישבעו שיש לזה השפעה עצומה. עכשיו, המהנדס בעצם יבוא ויעשה ניסוי, ויראה ששני האותות האלה באמת שונים. הם שונים, זה לא משנה, אתה תשים את זה דרך שני קאבלים שונים, האות יהיה שונה. אבל הטכנאי באולפן למשל יכול לבוא ולשמוע את שניהם ולהגיד וואלה, אני לא שומע את ההבדל, או אני כן שומע את ההבדל. זאת אומרת, זה ש פיזית הצליל ביניהם שונה לא אומר שהמוח שלנו יפרש אותם בתור שונה. ומישהו אחר יכול להגיד כן, הקבל הזה אולי דווקא הקבל הישן ישמע למישהו יותר טוב. זאת אומרת, מה זה בעצם סאונד? אנשים מסוימים שומעים תקליט ואומרים זה נשמע לי מדהים, ואולי מהנדס ישמע את זה ויגיד, לא, הוא מחרב לך את כל הסיגנל, כאילו, הוויניל זה לא פורמט שהוא נאמן למקור כביכול. אבל האם אנחנו בכלל רוצים שהוא יהיה נאמן למקור? אז יש כל כך הרבה טייקים שונים על איך אנחנו בכלל מפרשים סאונד, ומה המטרה של סאונד טוב, וזה מה שאחד הדברים שלמדתי מהפודקאסט שלי, שכל אחד בא עם איזה כיוון אחר, ואז אתה מדבר עם הבן אדם שאשכרה יצר את האלגוריתם הזה, ואומר לך, נניח, לא יודע, אנשים מסוימים שטוענים, לא, זה של וייבס, הוא לא בדיוק כמו הפולטק המקורי, וזה דווקא מדמה את זה יותר. ובן אדם אחד שאשכרה יצר את האלגוריתם, ואומר, לא, זה בדיוק אותו דבר, אנחנו מידלנו את המכשיר הזה, זה בדיוק כמו מכשיר מאוד ספציפי שישב אצל מישהו מסוים באולפן, אצל ג'ף ג'וזף פויג למשל. אבל זה נשמע בדיוק כמו, ועשינו ניסויים, ואף אחד לא, וכאילו, יש מדע מאחורי הדבר הזה. כאילו, אני לא אומר מי צודק ומי טועה, אני רק אומר שזה מדהים לשמוע את שני הצדדים של
זה מאוד מעניין, וזה מתקשר לפרק שהיה עם יורם וזן, שלכל המאזינות, מאזינים, אם עוד לא הקשבתם, פרק סופר מעניין. על מאסטרינג ועל בכלל, על כל מה שיורם וזן עבר בקריירה, וזה פרק שעורר אחרי זה הרבה דיבייט ודיונים בקבוצת סאונד בפייסבוק, קבוצה שאני מאוד אוהב ומעלה בה הרבה תכנים גם בעצמי, קבוצה פשוט שנקראת סאונד בעברית, כי יורם בפרק הסביר ונתן כזה את המשנה שלו, על זה שקבל קומקום, לא קבלים של XLR, כלומר לא קבלי אודיו, אלא קבל קומקום, הקבל החשמלי שמחבר בין החשמל, נגיד למגבר של הרמקולים שלי, זה יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על הסאונד. והיה דיונים, האם באמת יכול להיות שקבל קומקום, כלומר קבל שמעביר רק חשמל, הוא לא מעביר אודיו, נכון? נכון. קבל קומקום לא מעביר סיגנל של אודיו, רק עוד חשמלי. אז מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה. אני בטוח לא מבין בעניין הזה של החשמל.
מעניין
אבל
שאתה שואל את זה, כי אני, כשהיה את הדיון הזה, אני שלחתי ליורם וזן הודעה, אני פשוט יקריא את ההודעה ששלחתי ליורם וזן, אם זה
בסדר. אתה זוכר את הדיון הזה שהיה שם?
אני בעודך זוכר את הדיון הזה.
אוקיי. כן, זה התחיל בפוסט שמישהו כתב באמת על זה שאיך יכול להיות שקבל קומקום, שזה קבל שמעביר חשמל למגבר או לרמקולים, אם הם אקטיביים, איך יכול להיות שקבל קומקום ישנה בעצם את הסאונד. ואז התחיל שם הרבה דיונים, שגם אם, אני זוכר שאחת התשובות של יורם גם הייתה, גם אם תמדוד ותראה שמדידתית, פיזיקלית, זה אותו דבר, עדיין באוזניים שלי זה נשמע שונה. אז מה האינפוט שלך על זה?
אז האינפוט שלי, אני אגיד את זה, זה קצת לחזור על מה שאמרתי מקודם, אבל בכל זאת, זה אולי מעניין, כי זה מה שכתבתי לו. כתבתי לו, מה נשמע יורם היקר? אני, אגב, מאוד מאוד אוהב את יורם וזן, בן אדם מדהים לדעתי. אז אוקיי, מה נשמע יורם היקר? מעצבן אותי לראות את כל המצקצקים והמזלזלים בדיון עם הקבלים. אני רואה את זה מבחוץ בתור התנגשות עולמות. כל אחד מדבר בשפה אחרת ולכן אי הבנה. הנה התגובה שכתבתי בנושא, מקווה שזה קצת שם את הדברים בפרופורציה. והרי התגובה.
רק תתקרב טיפה למיקרופון, שכל המאזינים ישמעו.
אז רציתי להוסיף משהו, אחרי שראיינתי לא מעט אנשים מרקעים שונים בנושא הזה בפודקאסט שלי. השני סנט שלי, סאונד זה דבר מרתק, בעיקר כי אפשר להסתכל עליו ממלא זוויות שונות. המהנדס יעשה ניסוי ויראה שקבלים שונים מגיבים שונה. זאת עובדה ואי אפשר להתווכח עליה. הטכנאי שיש לו אוזניים מאוד חדות ינסה לחשוב מה ההשפעה על התוצאה הסופית. אולי אני אפילו יותר אוהב את הקבל הפחות טוב. המוזיקאי ינסה להבין איך זה משפיע על הנגינה שלו. אולי בכלל לא משפיע? אולי העמידות של הקבל והחיסכון בכסף לאורך זמן זה מה שידבר אליו יותר מכל השאר? לרובם ההבדל בסאונד אולי יישמע זניח, אם בכלל. האודיופיל יהיה מאוד גאה בכמה שהקבל עלה וכמה שהסאונד נקי, אבל אני בספק אם הוא יעבור את מבחן, אם הוא יעבור מבחן עיוור בהצלחה. המאזין הרגיל לא יבין על מה אתם מדברים, לא יהיה אכפת לו, הוא שומע בטלפון. לדוגמה, בחברה שאני עובד, החברה הקודמת שעבדתי בה, יש מכון כושר עם מערכת סאונד מטורפת. אחרי כמה זמן הבנתי שלא שומעים את ערוץ שמאל. בכלל, אין כלום. ניסיתי לדבר עם אנשים, להסביר להם, להתחנן שישנו את זה. אף אחד לא הבין על מה אני מדבר ולאף אחד לא היה אכפת. לא מסכימים אפילו לדבר עם מי שצריך לבוא, בחינם אגב, לתקן את זה. בקיצור, בגלל זה סאונד זה דבר כל כך מרתק לדעתי, זה מה שקסם לי בלדבר עם כל האנשים השונים האלה, ולשמוע כל כך הרבה זוויות שונות של המציאות.
מרתק, רגע, שוב איך קוראים לפודקאסט שלך לכל מי שמתעניין?
מדברים סאונד, אני חושב שאם מחפשים את זה בספוטיפיי, צריך לחפש טוקינג סאונד, לא יודע למה כתבתי את זה באנגלית פעם אחת, ומאז נתקעתי עם זה, אבל...
נשים כמובן פה בדסקריפשן, אינון.
תודה, תודה.
בוא נעצור רגע על התחנה הזאת של וייבס ותחנת הסאונד, כי אני חושב שהיא מאוד מעניינת, ואז נקפוץ לשאר הדברים שאתה עושה, כולל גם תכנות משחקים ממש שאתה עושה בימינו.
בטח.
אז רגע. כשעבדת בווייבס, אמרת שבעצם מה שעבדת זה על איזושהי תוכנה בתוך דרייבר שנמצא בכרטיסי קול פנימיים של Windows, נכון? תתאר את זה רגע שוב.
כן, בווינדוס יש דבר שנקרא APO, שזה Audio Processing Object. זה בתוך הארכיטקטורה של האודיו של
Windows. זה הדרייבר הפנימי של Windows בעצם? מה שכולנו כל הזמן נתקלים בו בבעיות, שתכף יש לי מלא שאלות מאזינים לעניין הזה.
זה, כן. וספציפית במחשבים של דל, אני לא יודע מה קורה היום עם Waves בנושא הזה, אבל אז על כל המחשבים של דל, הם מותקנים הדרייברים של Waves. גם ב-output processing, זה דבר שנקרא Max Audio, וב-input, דבר שמוצר שאז הוא נקרא Max Voice. שוב, אני לא יודע מה קורה היום.
כלומר, על המיקרופון הפנימי של הלפטופ נגיד, ועל הרמקול הפנימי המותקן בתוך הלפטופ.
בדיוק. לפעמים יש כמה מיקרופונים, כמה רמקולים, ויש דרכים לעשות, יש כל מיני אלגוריתמים שבעצם עושים ניקוי רעשים, ועושים דבר שנקרא אקו קנסלר, שזה מה שמונע ממך בעצם לשמוע את עצמך, או, כשאתה מדבר עם מישהו אחר, הרי הסיגנל יוצא מהרמקול אצלו במחשב, הוא נכנס בחזרה למיקרופון.
בזום אז, נגיד, כן?
כן, בזום היום יש כבר אקו קנסלר משלו.
בתוך התוכנה עצמה.
בתוך התוכנה, ואפשר גם, יש גם דרך לחבות אותו, אני לא יודע אם זה גם יחבא את הזה של Windows, אבל לפחות אז היו דרכים לעשות את זה. וזה אלגוריתמים מאוד 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 מעניינים. כאילו חלק מהם היו סוג של גרסאות שונות של אלגוריתמים ידועים של Waves, וחלק היו דברים שהם פיתחו במיוחד בשביל המטרה הזאת.
אז תשמע רגע, אינו, לא כל יום יושב פה בפודקאסט ובסטודיו אצלי מישהו שמבין את האלגוריתמים של דרייברי אודיו, הדרייברים של אודיו של Windows, וכל המאזינות וכל המאזינים כרגע שואלים וצועקים, למה יש בעיות דרייברים ב-PC שבמק בעצם אין אותם? אז קודם כל, האם זה נכון שב-PC, כלומר ב-Windows, תמיד יהיה איזושהי בעיה של דרייברים שלא תואמים אחד לשני? כי לי זה קורה כל הזמן, ואני יודע על מיליון אנשים שאני מכיר, שכל הזמן בין עם הדרייבר של הכרטיס קול לא מסתדר עם הדרייבר של הסינטיסייזר האנלוגי / דיגיטלי שיש, או הדרייבר של הכרטיס קול לא מסתדר עם הדרייבר של המקלדת מידי. למה יש כל כך הרבה דרייברים? בוא נתחיל יותר התחלה. האם במק אין דרייברים? תסביר לנו רגע את הנושא הזה.
אוקיי. במק הם מייצרים את הכל, הם מייצרים את המחשב עצמו, והם מייצרים את התוכנה מן הסתם. יש כמובן, מהבחינה הזאת, הרבה פחות בעיות. אני אישית דווקא, אני עובד גם עם מק וגם עם Windows כל הזמן. יש לי 3 מקים ויש לי מחשב של Windows, ואני אישית מעדיף את Windows. בכל דבר, לכל מטרה. אבל...
כולם צועקים כרגע בבית, אוקיי.
בסדר, אני מבין את זה, זאת העדפה האישית שלי, בעבודה אגב אני על מק, הכל סבבה, אבל בסופו של דבר, כן, בווינדוס, בגלל שיש הרבה מאוד מכשירים שונים שיכולים להתחבר למכשיר הזה, ואפילו בתוך המכשיר עצמו יש רכיבים של, אתה לא תמיד יודע לצפות מה הם הולכים להיות, אז יש לך קצת יותר התנגשויות, וזה יכול להיות מתסכל לפעמים.
אוקיי, ובתחום של אודיו, זה כאילו, אתה יודע, בתחום הכללי של מחשב PC שבנוי, אתה יודע, מכרטיס מסך כזה, כרטיס זה, אבל בתחום הזה של אודיו, כשאתה בעצם הרי קונה מוצר אודיו לווינדוס, אתה תמיד צריך להתקין דרייבר לכל מוצר אודיו, בין אם זה מקלט מידי, סינתיסייזר מוג שיש לי פה, כרטיס קול. למה בעצם?
אז זה בעצם בשביל שה... אם לפשט את זה קצת, זה בשביל
ש... כלומר, האורח הבא בפרק הבא יהיה ביל גייטס, אל תדאג, אני הולך לשאול אותו איזה ישירות.
אז אני רגוע.
למה הוא בנה את זה ככה?
אבל זה בעיקר בשביל שהמחשב ידע לתקשר עם הרכיב הזה של הרכיב הארדוור מסוים, שהוא לא בדיוק יודע, לא תמיד יכול, אתה לא תמיד יכול לצפות באיזה צורה הוא הולך להעביר לך את המידע. אז הדרייבר הזה פשוט אומר, כשהוא מעביר אליי את האות הזה, הכוונה היא לככה וככה וככה. זה סוג של תיאום בין השפה של שם מדברים.
כלומר, אם אני מבין נכון, אז הדרייבר זה תוכנה קטנה שבעצם גורמת למחשב לתקשר עם המכשיר החיצוני.
נכון, ואגב, היה מישהו בווייבס שהיה ממש גאון בווינדוס. הוא פשוט הבין את המערכת של ווינדוס כל כך לעומק, והוא אמר לי שה-BSOD, המסך הכחול הידוע לשמצה, זה blue screen of death, למרות ש-BSOD יכול להיות גם bullshit overdose, לדעתי. אבל בכל מקרה, הוא טוען שזה תמיד עניין של דרייברים, או מכשיר, כאילו, מכשיר חיצוני שמחובר למחשב, שעושה איזה בעיה. הוא אומר, הוא טוען, זה אני לא אומר שזה נכון, אבל הוא טוען שב-100% מהמקרים, זה עניין של דרייברים, או...
אוקיי, חכה, יש עוד הרבה שאלות על דרייברים פה, שכל המאזינים שלחו לפני הפרק, אני כבר יודע מה עובר להם בראש.
אני חושב שלפני שאנחנו מבריחים את כולם, אולי כדאי שאנחנו... אפשר לקשר את זה גם למוזיקה, את עניין הדרייברים.
נכון, אבל חכה רגע, יש פה כמה שאלות שעוד לא מבריחות אף אחד, הם רושמים כרגע, סמוך עליי. סמוך עליי. מה זה אי-תאימות של דרייברים? כלומר, מה זה אומר שדרייברים מתנגשים ביניהם? זה אומר שהם גורמים לדברים לקרוס אחד לשני?
אני מאוד שוקל את דבריי בזהירות, כי א', אני לא עד כדי כך מבין את זה לעומק ברמה של... אני בטוח שמה שאני אגיד יגרום לכמה אנשים להגיד, לא, הוא טועה, זה לא עובד כך. אבל בצורה שאני מבין את זה, זה פשוט דרייבר אחד, זאת אומרת, יש מצב שרכיב אחד מצפה לקבל איזשהו מידע בצורה מסוימת, ורכיב אחר שולח אותו בצורה אחרת, ואז יש לך מצב שפשוט הוא שולח לו, מה שמבחינתו זה שטות גמורה, הוא לא יודע מה לעשות איתו, והכל קורס.
הבנתי.
אני כאילו מתנצל מראש אם אני מפספס פה איזה משהו, או לא מסביר את זה.
שאלה אחרונה על דרייברים, לפני שאמרת שנקשר את זה למוזיקה. כששואלים אותי הרבה פעמים להמליץ על כרטיס קול, מעניין אותי רגע לשאול אותך את אותה שאלה. זו שאלה קבועה. בין אם זה חכה רגע, חכה עוד, לא שאלת את השאלה. בין אם זה תלמידים באקדמיה, תלמידים פרטיים, אנשים רוצים כרטיס קול ב-2,000 שקל, או ב-4,000 שקל, או ב-6,000. קודם כל, אתה מתחיל במה התקציב, ואז יש לך הרבה כרטיסי קול בשוק. אז קודם כל, מה אתה ממליץ? כאילו, על איזה פיצ'רים בכרטיס קול היית שם דגש? האם זה איכות הממירים, איכות הפריאמפים, כמות הכניסות, או יציבות הדרייברים? אני הרבה פעמים אומר, אם יש לך PC, קודם כל, לך לציבות הדרייברים, כי זה איכות העבודה שלך בסופו של דבר, ובזה אני אגיד את דעתי, לפחות מהניסיון השנים שלי, מעניין אותי אם אתה תסכים. חברת פוקוס רייט נגיד, אחלה כרטיסי קול, אבל הדרייברים הם כל הזמן קורסים. היו לי כרטיסים שלהם, שכל הזמן היו מפקששים לי. RME ידועים כדרייברים יציבים.
אני מאוד מסכים עם כל מה שאמרת. אני יכול לספר את הסיפור האישי שלי, ששוב, בברקלי היה לי גישה להמון המון ציוד מכל מיני סוגים שונים, ויש דברים מאוד טובים, ובסופו של דבר, כשחזרתי לארץ, אז החבר הלווה לי את ה-RME שלו, עבדתי איתו קצת, ומתישהו החבר הזה ביקש אותו בחזרה. ובאותו יום, ראיתי בדיוק שאייל אמיר, אני לא יודע אם הוא גם מתראיין פה.
תרח, בטח. תרח,
נכון.
סיפר על מודליקס.
נכון, בטח, שמעתי את הפרק.
פרק מעולה.
אייל אמיר, הוא פרסם את הכרטיס שלו, קניתי אותו ממנו באותו יום. והחלפתי את הארמי, והחלפתי אותו ברמה שפשוט אני מכניס את הקבלים לאיפה שהם היו, לא שמתי לב בכלל לזה, כי מבחינתי, ברגע שהתרגלתי לארמי, אין דרך חזרה. וזה כרטיס מדהים לדעתי, גם ביציבות שלו. וגם האפשרויות שנותן לך של ראוטינג בפנים, שאתה יכול לחבר כל ערוץ לכל ערוץ, וזה פשוט עבודה מדהימה. אני לא חושב שאני אי פעם אחליף אותו בשום דבר אחר. זה כרטיס מושלם. אז אני ממליץ לכולם לעשות את זה, וזה אחרי שבזבזתי כספים על כרטיסים יותר זולים, לדעתי שווה, אם אתה יודע שאתה הולך להתעסק בדבר הזה, RME וזהו.
בגלל יציבות הדרייברים בין השאר.
גם, וגם הקטע הזה של הראוטינג. הקטע של הראוטינג הוא לדעתי פשוט מדהים, ואני משתמש בו בכל כך הרבה צורות שונות.
אז יש באמת כרטיסי קול, שהחברה בעצם בונה דרייברים פחות יציבים, או פחות מעדכנת אותם, ואז העדכונים של הווינדוס לא תואמים את העדכונים של הכרטיס קול, נכון? זה בעצם העניין של יציבות דרייבר.
כן, עד כמה שידוע לי. אני שוב, אני לא המומחה הכי גדול בעולם בזה, אני הייתי פרודקט מנג'ר בווייבס, ואני מתכנת, אבל בדברים חומרתיים אני פחות מבין. לפי ההבנה שלי, זה בדיוק כמו שתיארת.
טוב, אז לכל מי שעוד יש שאלות על העניין הזה של אי-תאימות דרייברים בווינדאוס, וגם לא קורסים כל מיני דברים כשקוראים לדרייברים, מוזמן להמשיך לפנות לינון. תעשה את הקישור של מוזיקה שאמרת שאתה רוצה לעשות.
אז אוקיי, אני כן חושב שהקישור ל-RME זה קישור טוב. סליחה. אני כן חושב שהקישור ל-RME זה קישור טוב, והקישור לזה שבסופו של דבר מאוד חשוב נוחות וחלקות של הפלואו, כי אני לפחות, אני, גם היום אני מוצא את עצמי, אולי אני קצת מקדים את המאוחר כשאני אומר את זה, חשוב שאני כזה טיפה ימשיך את הסיפור מסגרת, כי בעצם סיפרתי שהייתי בברקלי וחזרתי לארץ ורציתי להיות מוזיקה למשחקים, עשיתי מוזיקה לכל מיני משחקים, גם היום אני עדיין עושה גם למשחקים, גם למשחק שלי שהוצאתי, וגם שגם על זה אפשר לדבר.
שזאת הייתה הדרך שלך למנוע את עצמך, שלא תצטרך לרדוף אחרי הלקוח שישלם. אתה זה המדבלופר.
אני הלקוח, בדיוק. האמת שהמשחק שאני הוצאתי, שזה קצת עכשיו ללכת לאיזו הסתעפות בזה, אבל זה משחק לפיתוח שמיעה, שהסיבה שהוצאתי אותו זה כי אני רציתי להשתפר בפיתוח שמיעה. אז מאוד שיימם אותי השיעורי פיתוח שמיעה שניסיתי לעשות לעצמי לפחות בבית, ואמרתי, אני חייב איזה משחק, ועשיתי משחק שאתה יורה בזומבים, וכשאתה הורג אותם הם מוצאים בונוסים כאלה, ואז כדי לקבל את הבונוס אתה צריך לזהות בהתחלה צליל אחד, אחרי זה שני צלילים, ואז אקורדים משולשים ומרובעים.
מעניין מאוד, כלומר עיר מאסטר, אבל עם זומבים שיורים בזומבים.
לאט לאט השתפרתי, זה באמת שיפר לי את הפיתוח שמיעה, אני עדיין לא הגעתי לשלב הכי מתקדם במשחק הזה, הוא נקרא Earshot Apocalypse.
הוא כבר קיים בחנויות?
כן, בגוגל פלייסטור. אבל איך הגעתי לזה בעצם? כי אמרנו שאני בעצם לא עובד בתור מוזיקאי בפול טיים היום. אז זה מצחיק, כאילו, לפודקאסט שלך קוראים להצליח במוזיקה. אני חשבתי שלפרק הזה אולי כדאי לקרוא להיכשל במוזיקה, כי אני רואה את עצמי בתור מישהו שבאמת כזה סוג של להתאבד על זה, על הקטע של אני חייב להיות מוזיקאי, נסעתי לברקלי, עזבתי את כל החיים שלי, וחזרתי לארץ, ואחרי כמה זמן פשוט די הרגשתי שזה לא עבד, שאני לא יכול להיות מוזיקאי בפול טיים. וזה די יחזב אותי. והיום אני עכשיו רואה את זה בצורה אחרת, שאני כאילו יותר נהנה ליצור היום, כשאני יודע שאין לי את כל הלחץ הזה. איך זה מחובר לעניין הזה של הפלואו, שכשאני מגיע בסוף יום עבודה, ובא לי ליצור איזה משהו, כל תקלה הכי קטנה בעולם עכשיו יכולה
שעה עכשיו של אי-תאימות של דרייברים, במקום לעשות מוזיקה, רק להתעסק.
זה אפילו לא יהיה שעה, זה יהיה פשוט אי-תאימות של דרייברים, טוב. לילה טוב, כאילו, בזה נגמר הסשן. כן. אתה רוצה שכשאתה כבר מגיע לעבוד, הכל יהיה לך הכי נוח, והכי אינטואיטיבי, והכי נחמד שיכול להיות, וכמה שפחות בולשיט, ואז באמת, אני חושב, יוצאים הדברים הטובים, שזה דברים שבאמת כזה, הם יוצאים בצורה טיפה בלתי מתווכת כזאת. שאגב, זה גם מה שגרם לי מאוד לחשוב על העניין הזה של פיתוח שמיעה. אני הרגשתי שכאילו במשך הרבה שנים אני יוצר מוזיקה שהיא, או אם אני מנגן בגיטרה למשל, תבניות באצבעות שלי שאני רגיל לעשות אותם, או בפסנתר, פשוט אקורדים שאני רגיל, שהאצבעות שלי מנגנות אותם לבד על הכלי, וזה כאילו הכלי עכשיו שולט במה אני הולך לנגן. או כשלמדתי תיאוריה כאילו והרמוניה, והייתי עושה מהלכי אקורדים, והייתי רושם אותם על דף, לפעמים בלי אפילו לשמוע איך הם נשמעים, זאת אומרת, זה נראה לי הגיוני שזה יהיה מהאקורד הזה לאקורד הזה, ופה זה סאב דומיננטה והיא הולכת לשם, ואז פתאום אני קולט שאני כבר שעה מלחין משהו שאין לי מושג איך הוא נשמע. ולדעתי זה לא הדרך הנכונה ליצור מוזיקה.
מה זאת אומרת אין לי מושג איך הוא נשמע? תסביר, אתה בעצם כי כתבת את זה על הנייר בלי שהיה לך את האינפוט של איך שזה נשמע בעצם?
כן, השמיעה שלי, אז קודם כל, הכלי העיקרי שלי הוא טופים. כשהגעתי לברקלי והתחלתי לעשות שיעורי פיתוח שמיעה, שזה דבר שחייבים לעשות שם, קלטתי כמה אני לא, כמה אני חשבתי כל השנים האלה שאני שומע, נכון, אני מנגן על גיטרה וזה, אבל, אבל פתאום שבאים אליך עם איזה מהלך של אקורדים או של, של תווים, ואני כאילו, ובוחנים אותך על זה, אתה צריך לכתוב עכשיו את התווים על מחברת, בלי כלי, והבנתי שאני, וואלה, אני לא יודע.
הכתבה מלודית, מה שקוראים.
הכתבה מלודית, בדיוק.
שזה אצלנו הרבה באקדמיה, וכל אקדמיה שזה
זה, כן. זה היה קשוח מאוד בשבילי, וכאילו כל שאר הילדים בכיתה כאילו, קלטו את זה יחסית מהר, גם רובם היו יותר צעירים ממני, ואתה רואה איך הדבר הזה באמת משפיע, שכאילו גם, גם מתופפים, כשהם היו יותר, יותר צעירים ממני, ומהר מאוד הם קלטו את זה, ואני הייתי צריך ממש לשבת המון שעות, בשביל להגיע למצב שאני עובר את המבחנים, ועדיין השמיעה שלי לא מדהימה, ואני חושב שזה, אם הייתי יכול לבחור דבר אחד לעבוד עליו בתור מוזיקאי, מעבר לטכניקה, מעבר לכל, זה פיתוח שמיעה. אני באמת חושב שברגע שיש לך את זה, יש לך הבנה יותר עמוקה של המוזיקה, וגם בהלחנה אתה שומע דברים בראש, ואתה יודע מה המשמעות האמיתית שלהם. זאת אומרת, כשאני אומר האמיתית, היה איזה מישהו שהגיע איתי לברקלי, פרננדו קוראים לו, הוא ספרדי, הוא, המורה שלו לגיטרה התעקש שהוא אף פעם לא כאילו ינגן מאקורדים מהאינטרנט, ושפשוט יישב ויוציא הכל. הוא לא ידע שמות של אקורדים, זאת אומרת, הוא הגיע לברקלי כשהוא, יש לו את כל המידע הזה מקודד אצלו בראש, אבל הוא קורא לזה כזה אקורד ג'ימי הנדריקס, או אקורד חברה שלי עזברתי, או הדבר הזה שסטיבי וונדר תמיד עושה, שזה נניח, אתה יודע, לעשות אקורד שהבאס שלו יהיה השתיים.
כלומר, הייתה לו שמיעה כל כך טובה, אבל לא היה לו את הידע לקרוא לדברים בשמות.
זה לא, בדיוק, זה לא היה מכוות לשמות הנכונים. אז כאילו, בהתחלה עושים לך מבחן התאמה, הוא לא הגיע לאיזה, כאילו, הוא לא הגיע לאיזה רמה גבוהה, והתחיל ברמה הנמוכה. ותוך איזה כמה שבועות, פתאום הוא למד את השמות של האקורדים, הכל הסתדר לו, והוא ידע הכל. הוא ידע הכל, כאילו, גם דברים מאוד מורכבים בהרמוניה, כי זה דברים שהוא כבר הרגיש אותם לפני זה, פשוט לא קרה להם בשמות האלה. כל מה שנשאר לו עכשיו זה לחוות את זה לשמות הנכונים, וזהו. ואני חושב שזה ההבנה המוזיקלית האמיתית. זה כאילו, אתה יכול, זה נחמד לדעת לקרוא על זה בשמות, ולדבר עם מוזיקאים אחרים, זה חשוב גם. אבל זה שיש לך את המידע הזה, שאתה באמת שומע אותו, זה הדבר האמיתי. והוא יכל, אגב, כל שיר שאתה נותן לו, לא יודע, אולי אותך זה פחות מרשים, כי אני בטוח שאתה גם ככה, אבל כל שיר שאתה נותן לו, מיד לנגן. כאילו, לא צריך שום מקום, שומע אותו פעם אחת, ונגמר הסיפור.
לא, הייתי אומר שאני בדיוק ככה, זה מאוד תלוי באיזה שיר, ובאיזה אקורדים הוא משתמש, אם זה יוני רכטר, זה חתכת עבודה לשבת ולהוציא, ומתי כספי, אתה שובר את הראש, מה בדיוק הוא עושה שם? אם זה שירים של אקורדים משלושים, אז כן, אז זה יותר משהו נגיש לי. תשמע, זה מאוד מעניין, ואני לגמרי מסכים עם מה שאתה אומר, אני יכול להגיד לך איך אני מגדיר את זה אצלי, כשאני מדמד תמיד קורסים של, נגיד, תורת המוזיקה, הרמוניה באקדמיה. אז אני תמיד אומר שמה שאנחנו לומדים זה ממש משולש, את שלושת הצלעות של המשולש, אני כרגע עושה משולש שכל המאזינים לא רואים, אבל ציור של משולש, שיש לו שלושה קודקודים, שזה בעצם הבנה, שזה ראש, אוזן ואצבעות. כלומר, המטרה של שיעורי הרמוניה מבחינתי זה שהמוח יבין הרמוניה, שזה באמת התהליך הכי קל. כמו שאמרת, תוך איזה שבועיים, שלושה, הוא כבר הבין את הכל. החלק של ההבנה הוא החלק הכי מהיר, כי אפשר לדחוס חומר ולהבין את זה די מהר, את כל הנושא של הרמוניה ותיאוריה בכלל. שמיעה זה דבר שלוקח יותר זמן, זה הקודקוד השני של המשולש, ואצבעות, כלומר שגם האצבעות יכירו את הדברים האלה. זה, המשולש הזה, זה מבחינתי כאילו המוזיקאי המושלם שיודע את, בוא נקרא לזה, את כל מה שצריך לדעת על הרמוניה, אבל הוא לא יודע את זה רק שחלטנית, הוא לא רק שומע את זה בלי לדעת את זה שחלטנית, והוא לא רק יודע לנגן את זה בלי לשמוע, זה גם יכול לקרות אגב, לנגן בלי לשמוע, זה גם יכול לקרות, או בלי להבין. אז שלושת הקודקודים האלה של המשולש, זה מבחינתי הדבר שלומדים אותו.
מדהים. לא חשבתי על זה אף פעם בצורה הזאת, אני חושב שזה די מדויק, כאילו, ברור שתמיד אפשר להרחיב את זה לעוד כאילו תתי זה, אבל המשולש הזה, זה. אני מאוד מוכוון לעניין הזה של שמיעה, כי אני חושב שזה מה שחסר לי, אז אני תמיד רואה את זה בתור הדבר החשוב, אבל
שמיעה, אני יכול להגיד עוד משהו על זה, שיכול גם לעזור למאזינות ומאזינים. שמיעה, בגלל שזה חוש, זה הדבר שהכי, לוקח לו הכי הרבה זמן, כי אי אפשר ללחוץ עליו. על המוח אפשר ללחוץ, אתה יכול לדחוס עכשיו חומר תיאורטי, ולשנן שספטקורד זה טרצה גדולה, קטנה, ספטקורד בהיפוך, זה 6-5, בקיצור, כל החומר התיאורטי היחסית יבש, אפשר לדחוס אותו, לשנן אותו, עד 12 בלילה, אתה גם יכול, כשהמוח, לשתות איזה קפה, ולתת למוח את זה. שמיעה זה חוש. אני תמיד נותן לתלמידים את הדוגמה הבאה, אתה נכנס עכשיו לסופר פארם, רוצה לקנות בוסם לאשתך, או לעצמך, אחרי 4 בסמים, שאתה מריח, אתה כבר לא תריח כלום. האף שלך כבר משותק לחלוטין, הוא כבר, הכל נשמע לא, מריח לאותו דבר, כי זה חוש, זה ריח, הוא נהיה מהר מאוד overwhelmed.
רבוי.
רבוי, אותו דבר קורה בשמיעה. אתה יושב עכשיו, נגיד, חצי שעה על פיתוח שמיעה, כל אחד באסף זה שלו, שעה על פיתוח שמיעה, זהו, אתה כבר לא שומע יותר, אתה לא יכול עכשיו להמשיך. אותו דבר קורה גם במיקס הרבה פעמים, אתה שומע, אתה חייב לתת לאוזניים הפסקה.
לגמרי, זה ממש ככה. ועוד משהו שאני חושב שמתווסף פה, זה שאנחנו תמיד בתור מוזיקאים מאוד מרגישים לחץ, כאילו, כי המוזיקה שלנו זה אנחנו, זה שיקוף של מי שאנחנו, ואם זה לא טוב, אז אנחנו לא טובים. וזה מביא אותנו זה אחד הדברים שנחשפתי להם בברקלי, מזה שאיזה תלמיד אחר אמר לי, אתה חייב לקרוא את קני ורנר. אמרתי, מי זה קני ורנר? אז הוא אומר, לא, אתה חייב לקרוא. קראתי ספר קטן.
תספר עליו רגע.
זהו, אז קני ורנר הוא בעצם היה פסנתרן, הוא עדיין פסנתרן.
ג'אז.
יהודי. הוא כן, והוא למד, אם אני לא טועה, הוא גם למד בברקלי, אני לא בטוח.
נכון.
והוא היה במצב שהוא הרגיש את הלחץ התמידי הזה, שיהיה לך סאונד טוב, ושאתה חייב שהסאונד שלך יהיה טוב, וזה גרם לו ממש לחרדות ולדיכאון, והוא ראה הרבה אנשים מסביבו בצורה הזאת, והוא הבין פתאום כמה דברים על זה. הוא הבין בעצם ש פתאום זה מפריע לך גם כשאתה מתאמן, אתה חושב על זה כל הזמן, אני לא מספיק טוב, אבל גם כשאתה שומע מוזיקה, אתה שומע פתאום אנשים אחרים, אתה יכול להיות בהופעה אחרת ולחשוב, שיט, הוא הרבה יותר טוב ממני, ואתה כל הזמן עסוק בזה, בעצם ברמה שאתה כבר לא נהנה לשמוע מוזיקה, אתה לא נהנה ליצור מוזיקה, אתה לא נהנה להתאמן. הוא אומר, רגע, מה הסיפור? אני לא מציל חיים פה. אז אחד המשפטים שהוא כותב בספר זה, אם לא תנגן תו אחד יותר בחיים שלך, לאף אחד לא יהיה אכפת. ואני חושב שזה, כמה שזה קשה לשמוע את הדבר הזה, זה כל כך חשוב למוזיקאי להבין, אתה לא עושה שום דבר שהוא, במרכאות אני אומר, חשוב, אוקיי? אתה יכול לעשות משהו שאתה נהנה ממנו, שאנשים אחרים גם נהנים להקשיב אליו, אבל אם זה גורם לך סבל, פשוט תפסיק. כאילו, תפסיק לגמרי, אל תנגן בכלל, אתה לא אמור לסבול. והוא כותב שם גם עוד איזה משהו של כזה, תלך למטבח, תשים שקית פלסטיק על הראש, תאטום אותה טוב, אל תעשו את זה, כן? אבל, ותתחיל לספור עד 100, וכשאתה מגיע ל-30 או 40, תחשוב כמה באמת הנוקטורנות של שופן חשובות לך. זאת אומרת, הוא מנסה באמת להבהיר בכל דרך אפשרית, שהסיבה היחידה בעולם שיש לך לנגן, זה אם אתה נהנה מזה, וכשאתה נהנה מזה, ולא שום דבר אחר. עכשיו, נכון, אנחנו בפודקאסט להצליח במוזיקה, וחלק מהאנשים, זה גם העבודה שלהם, זה לא הגיוני לחשוב שאתה תהנה מכל רגע ורגע ממה שאתה עושה. זה בסדר אם אתה נגן סשן, ומשלמים לך עכשיו בשביל לעשות איזה סשן, ואתה לא הכי מתחבר לזה, אבל וואלה, זה העבודה שלך, ואתה כן רוצה לעשות זה הכי טוב שאפשר. בסדר גמור, אבל אם זה מביא אותך למצבים שאתה בדיכאון, או חושב שאתה מאבד את הערך העצמי שלך, בגלל שהסאונד שלך קצת פחות טוב היום, זה דבר שדורש התייחסות לדעתי.
מסכים. מסכים לגמרי, רק לא אמרת את שם הספר עדיין.
נכון, Effortless Mastery. יש לזה שם בעברית?
לא תורגם לעברית, אז הוא נקרא Effortless Mastery, כלומר, מאסטריות ללא מאמץ. ספר שדיברנו עליו לפני הפרק, ואני חייב להגיד לכל המאזינות ומאזינים, שבעצם הוא אף פעם עוד לא הוזכר בפודקאסט עד עכשיו, משום מה, למרות שהוא ספר שאני מאוד מאוד אוהב, קראתי אותו לדעתי לפחות 10 פעמים, מלא ממורכר ומרופט כזה, יש בו דיסק מדיטציות, מאוד מאוד ממליץ לכולם לחפש ולקרוא אותו, Effortless Mastery של קני ורנר, והוא באמת מדבר על כל הדברים שדיברת, על בעצם איך להיות מאסטר ללא מאמץ, כלומר Effortless, כי המאמץ הזה, הוא גם מסביר בספר, זה כאילו ניכר בכתפיים ובנגינה, ואתה הופך להיות נגן במאמץ כשאתה מתאמץ כל הזמן.
הרבה אנשים מפרשים את זה גם לא נכון. אגב, אני המלצתי את הספר הזה גם לאנשים שהם לא מוזיקאים, כי זה תכלס יכול לעבוד על כמעט כל אומנות או אומנות או הרבה דברים שאנשים עושים. אבל הרבה אנשים מפרשים את זה לא נכון, כאילו, יש אנשים שדיברתי איתם עליהם ואמרו, לא, אני לא מסכים איתו, אתה חייב להתאמן כדי להצליח. אני אומר, כן, אבל הוא לא אומר, אל תתאמן. הוא אומר, והוא גם לא אומר, אתה חייב ליהנות בכל רגע בחיים שלך. זה לא הרעיון, אבל אומר, גם כשאתה מתאמן, תתאמן למטרה כלשהי. למשל, עכשיו אני רוצה, אני מאוד רוצה להצליח את הליק הזה בטופים, ואני הולך לעשות אימון של שעתיים שבו אני רוצה בסוף האימון להגיע למטרה הזאת והזאת. זה עדיף מאנשים שאומרים, אני חייב להתאמן עם 8 שעות ביום. למה? כי ככה, כי אחרת הסאונד שלי לא יהיה טוב. זה עול מאוד כבד לסחוב על עצמך, להתאמן 8 שעות ביום, ולא תמיד זה באמת עוזר. כאילו, הנזק שאתה עושה לעצמך, לדעתי, בזה שאתה לא יוצא החוצה, והיו לי חודשים שלמים כאלה, אבל הנזק שאתה עושה לעצמך בזה שאתה לא יוצא החוצה, ואתה לא נהנה, ואתה פתאום מקשר כבר את הנגינה שלך עם איזה משהו סיזיפי כזה וקשה, זה משהו שאחרי זה יהיה מאוד קשה לנתק אותו מהנגינה שלך, ומשהו שאולי אפילו ישמעו אותו בנגינה שלך, וזה לדעתי שמע לא טוב, כי המטרה זה שאתה תהנה ותקרין את ההנאה שלך ואת האושר שלך למאזינים שלך.
יפה, אני בטוח שכל נגן מתחבר לכל מה שתיארת פה.
אני אומר את כל הדברים האלה כאילו אני שם, אבל אני לא שם, אני מזכיר לעצמי את זה כל הזמן, ואפילו שאני היום כבר כאילו לא רואה את עצמי בתור מוזיקאי בפול טיים וזה, אני מתיישב על הטופים, כל המחשבות האלה חוזרות אליי מיד, אתה לא מספיק טוב, אתה לא מספיק טוב, זה כאילו...
תן כלים אז מהספר וכלים שאתה עושה כדי להתמודד עם הדברים האלה.
אז בעיקר להגיד לעצמי שזה גם לנשום, זאת אומרת, הנשימות זה באמת דבר מאוד מאוד חשוב, גם תוך כדי הנגינה, אבל ממש לפני, כאילו כשהמחשבות האלה עולות, אתה לא מספיק טוב, וזה, קודם כל, זה, אני לא יודע אם זה אפילו בספר, אבל מקטע של מיינדפולנס, לתת לזה איזה לייבל, להגיד כאילו, הנה, שוב המחשבה הזאת, כאילו, המחשבה של זלזול בעצמי, כאילו, אני חושב שזה חשוב לתת שנייה לייבל לדבר הזה, ולראות את המחשבה הזאת מהצד, ולהגיד, הנה, זה המחשבה הזאת, אני מכיר אותה, כאילו. ואז להזכיר לעצמך שוב שכאילו יש לך, זה כאילו הרף שאתה מציב לעצמך תמיד יהיה יותר גבוה מאיפה שאתה נמצא בו. אם הייתי מדבר עם עינון שלפני 10 שנים וכאילו הוא היה רוצה מאוד לנגן כמו עינון של היום, אז לראות את זה שנייה אחת ככה, לראות את זה כאילו איזה יופי שכן הגעתי כאילו לנגן ככה, ויש לי את כל הכלים האלה שאני יכול לנגן איתם. כל פעם שאתה רואה מישהו עושה איזה משהו, יש את המתופף המעצבן הספרדי הזה, פאקינג מכונה כזה, עושה דברים מטורפים עם יד אחת, אני לא זוכר כלום, משהו סיבריאנו. אתה רואה אותו ואתה אומר, טוב, אני לא רוצה לנגן יותר. כאילו, זהו, יש מישהו כבר שעושה את זה הכי טוב, אני לא צריך לנגן. אז אני אומר, רגע, כאילו, אוקיי, אני, הרבה מאוד דברים שהוא עושה אני לא יודע, אבל מה אם אני אלמד ממנו טריק אחד אפילו? אני יכול לשבת עכשיו שעל, כאילו, טריק אחד ולהיות בו קצת יותר טוב. אז למדתי עוד איזה משהו. אני לא צריך לדעת הכל. מספיק כאילו שאני יודע עוד, שאני כאילו ארכוש עוד כלי אחד, וכבר אני מאשיר את הווקבלרי שלי. דברים כאלה לדעתי מאוד עוזרים. כאילו, ממש לעצור שנייה את התסכול ולדבר עם עצמך.
מאוד מאוד יפה, ואני אתן עוד טיפ שהוא מדבר עליו בספר, שרלוונטי בתור התחלה לפסנתרנים, אבל הוא גם רלוונטי לכל כלי אחר, הרי הוא פסנתרן, אז הוא גם ממש מדבר שם על איך לנגן פסנתר. יש המון המון קונספטים נורא יפים בספר הזה, שאני כמעט כל שנת לימודים באקדמיה, שאלת אותי אם אני מכיר את הספר, אמרתי לך, לא רק שאני מכיר, אני מלמד אותו כל הזמן, כל שיעור ראשון משנת הלימודים, אני מביא את הספר ומקריא ממנו כל מיני מקומות. אז אחד הדברים שהוא אומר לפסנתרנים, זה שב על הפסנתר, אתה בטח זוכר את זה, קח אצבע ותנגן צליל אחד. צליל אחד ואצבע בפסנתר, מה שילד בן 2 יכול לעשות. שב, תנגן, בין אם זה רע או מי במול, זה לא משנה. שב, תנגן את הצליל, ותגיד לעצמך, או שתגיד בקול רם, This is the most beautiful sound I've ever heard. זה הצליל היפה ביותר שאי פעם שמעתי. וככה תעשה. תפסיק את הצליל הזה. עכשיו תעשה עוד פעם. עוד צליל כזה. וזה בעצם הדרך שהוא אומר גם להילחם בדבר הזה של במקום לנגן משהו ולהגיד, זה עדיין לא נשמע כמו ביל אבנס, וזה לא נשמע כמו ברד מלדאו, אני לא נשמע מספיק טוב. לך על הגישה ההפוכה, תנגן ציל אחד, תגיד לצלך, זה הדבר הכי יפה שאי פעם שמעתי.
זה ממש מגניב, ויש גם משהו ששמעתי את נועה כאן, היא מתופפת, שמעתי אותה מדברת בפודקאסט של טופים, שהיא כאילו דיברה על זה שהיא נראה לי, היא אמרה אני לא זוכר אם ב-LA או בניו יורק, אבל שיש שם כל כך הרבה נגנים טובים, ואיפשהו זה קצת משחרר אותך מלרצות להיות הנגן הכי טוב. כי אתה אומר, אני לא אהיה הנגן הכי טוב, אבל אני יכול להיות הכי אני. וזה גם דבר מגניב, אני חושב, להגיד, כאילו, אין אליי את העול הזה של להיות טכנית הכי טוב שיש. אני יכול אבל, כאילו, לעשות את הדברים שלי נשמעים יפה, ולעשות אותם טוב. אז כל הזמן, זה באמת דיאלוג פנימי שהוא אינסופי, של לנסות לגרום לך להרגיש יותר שמח עם המוזיקה שאתה עושה ועם הסאונד שלך.
עכשיו אתה נזכר שזה פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, ראית?
נכון, נכון. כל זה מתקשר לזה שאמרתי מראש, שאמרתי כאילו שזה כאילו נכשלתי במוזיקה, אבל איפשהו אני רואה את זה, כאילו היום אני הרבה יותר נהנה מהמוזיקה שאני עושה. לא מזמן עשיתי כזה מוזיקה לפודקאסט שאני מאוד אוהב, של טובי פולק.
ראיתי את הפוסט בפייסבוק.
ראית את זה? כן. מגניב. ופשוט שמעתי את הפודקאסט הזה ואמרתי, וואי, ממש בא לי לעשות לו את המוזיקה, כאילו, והיה הרבה פינג פונג איתו, והוא כאילו, היה לו הערות מאוד טובות, יש לו ממש אינטואיציה מאוד טובה, כאילו, הוא אומר את זה במילים שלו ואני צריך לפרש אותו. אבל מה שהיה מגניב בתהליך הזה, שזה היה שונה לגמרי מבחינתי כשעשיתי את זה בפול טיים, ושוב הייתי מאוד לחוץ לעשות את הכל הכי טוב, ופתאום אני כאילו עושה את זה ומאוד נהנה מהתהליך, ומאוד נהנה ממה שאני עושה, ואני יושב באולפן עם גיטרה, שזה בכלל כאילו לא הכלי שלי, ועושה סולואים בגיטרה, שכאילו זה לא דבר שאני עושה ברגיל שלי, אבל, ואני בטוח שלא עשיתי אותו הכי טוב בעולם, אבל מאוד 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 נהניתי ממנו.
איזה יופי. שמע, גם לגבי מה שקני ורנר כותב שם על העניין הזה של אם לא תנגן אף צליל נוסף בחיים שלך, לאף אחד לא יהיה באמת אכפת, זה נשמע דבר שלילי להגיד, אבל זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב אותו. יש גם ציטוט מאוד דומה שאמרתי באחד הפרקים, אני לא זוכר באיזה בדיוק, בספר מאוד מומלץ שאני אמליץ גם עליו, גם לך וגם למאזינים, שנקרא קסם גדול, של אליזבת גילברט, אותו יש בעברית, מאוד מאוד מולץ לקרוא, על השראה ועל יצירתיות, היא מדברת כסופרת, אבל זה מתאים ממש לכל תחום יצירתי שהוא, והיא אומרת את זה נורא נורא יפה, אז פשוט שווה לקרוא את זה בספר, אבל אחד הדברים שהיא אומרת שם זה, אחד החסמים שמונים איתנו ליצור, בין אם זה מוזיקה או סיפורים, זה מה יחשבו עלינו. זה חסם בסיסי של כולנו, בערך מגיל 6, בוא נגיד עד גיל 6, לא אכפת לנו מה העולם חושב עלינו, אנחנו ילדים מסתובבים וזה, מרגיש שאנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים ונהיים מבוגרים, נכנס לנו הרציונל הזה של מה חושבים עליי. והיא אומרת שזה אחד הדברים השגויים ביותר שיכולים להיות, ואז היא אומרת, כזה, היא אומרת, אני אקצר את זה, היא אומרת נורא יפה, שכשאתה בגיל 20, אתה כל הזמן משקיע מחשבה במה יחשבו עליי. ואז כשאתה מגיע באיזשהו שלב לגיל 70, בעשור הזה, אתה פתאום מבין שאף אחד לא חשב עליך אפילו פעם אחת.
גדול.
אז
גדול.
אפשר להקדים את המאוחר ולחשוב, לקפוץ 15 עשורים קדימה ולהבין שאף אחד, והיא אומרת זה נורא יפה, אף אחד באמת לא חושב עליך, אף מחשבה נוספת, לא על הפוסט שאתה כותב בפייסבוק, ולא על היצירה הבאה שאתה כותב בפסנתר, גם אם הם הקשיבו ואהבו, הם תוך בדיוק 10 שניות ישכחו את קיומך.
ממש, זה, תשמע, זה מדהים, אני כאילו זוכר ש... ראיתי פעם איזה, אני לא זוכר אם זה היה סטנדאפ של סיינפלד, או שקראתי את זה בספר, משהו שסיינפלד אמר בקיצור, שאמר שכזה, יש את היום הורים בבית ספר, ואתה בא עם ההורים שלך, ואתה תמיד מתפדח, אתה אומר, כולם הסתכלו על ההורים שלי וזה, ואז יום אחד אתה קולט שכולם יותר מדי מפודחים מההורים שלהם, בשביל לשים לב להורים שלך.
אני זוכר את זה.
אני זוכר שקראתי את זה, ופתאום קלטתי את שמטפורית, זה אומר הרבה יותר מעל ההורים שלך, זה שלכל אחד יש את החוסר ביטחון שלו, וכל אחד בטוח שרואים לו, כאילו שכולם שמים לב לחוסר, ותכלס, כולם יותר מדי עסוקים בחוסר ביטחון שלהם בשביל לשים לב לשלך, וכשאתה מבין את זה, אני חושב שזה באמת משחרר משהו של להיות אתה באמת, וברור שעדיין אפשר להתפדח מדברים שאתה עושה או אומר, זה קורה כל הזמן, אבל גם אז, כאילו, לקחת את זה כן, כאילו, אני איש, וזה קורה, כאילו.
ובקטע היצירתי, שגם היא אומרת את זה, זה פשוט לכתוב את מה שאתה רוצה לכתוב, כי גם ככה, תכתוב יצירה לפסנתר, אף אחד גם ככה לא יחשוב על היצירה הזאת יותר מ3 שניות בזמן שהוא הקשיב לה, או 3 דקות בזמן שהוא הקשיב לה, וזה נורא מנחם, זה לא איזה משהו מבאס שאף אחד לא חושב עליי. כל אחד חי את עצמו, בתוך העולם הפנימי של עצמו, יש לו את הכאבים הפיזיים והנפשיים שהוא עובר עליהם. לא מעניין אותו משארד מהמוזיקה שעכשיו אני או מישהו אחר כותבים. זה דבר נורא מנחם לחשוב.
זה נורא מנחם, וזה מאוד קשה להתנתק מזה. כשאני כותב משהו, אני תוך כדי הכתיבה חושב, אני מדמיין כל מיני אנשים, זה יכול להיות ההורים שלי, חברים שלי, כל מיני אנשים שונים, ואיך הם ישמעו את הדבר הזה וכזה, והאנשים האלה, אני מדמיין אותם קודם כל בצורה הכי קשה שיש, כאילו בתור המבקרים הכי קשים שיש, ואני אומר, בוא נע, כאילו, אני לא באמת שם לב שאני עושה את זה, אבל פתאום אני חושב, לא, זה נשמע גרוע, לא, זה נשמע מאפן. ואני חושב את זה בתור האנשים האחרים מהם, ופתאום אני מבין שאין באמת מוזיקה, אפילו שאני אוהב, שכל האנשים האלה אוהבים ביחד. זאת אומרת, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות בתור מוזיקאי, זה לשמוע, לנסות לשמוע בראש, ממש לעצום עיניים ולהתרכז, אשכרה פיזית לפעמים לעצום עיניים, ולחשוב איזה מוזיקה אני הייתי רוצה עכשיו לשמוע, אם הייתי יכול לדמיין את המוזיקה שהכי בא לי לשמוע, מה היא הייתה. ולפעמים, לפעמים עולה רק איזה סאונד של משהו, לפעמים עולה רק איזה ריף, אבל כאילו, עולה פתאום איזה משהו שאתה אומר, זה מה שאני רוצה, וברגע שאתה מצליח להתנתק מזה, או, עוד תרגיל שקני ורנר כתב, אם אני לא טועה זה בספר שלו, או שכתב את זה איפשהו, אבל לנסות לכתוב שיר גרוע. זה גם, זה בספר. זה גם משהו, כאילו, שנייה אחת, ואתה מנסה לעשות את זה, אתה כותב איזה שיר, ופתאום, תוך כדי, אתה אומר, זה דווקא מגניב. ואיך שאתה חושב, זה דווקא מגניב, ועוד פעם, אתה נהיה פחדן, כאילו. אתה אומר, לא, אני רוצה, אני אעשה את זה גרוע, כאילו, אני אעשה...
זה תרגיל הפוך על הפוך שניסיתי גם באקדמיה לעשות, לכל המאזינות והמאזינים, תכתבו לשבוע הבא את הקטע המוזיקלי הכי גרוע שאתם יכולים לעשות.
ממש, אבל לא ג'יבריש, כאילו, לא סתם פלא, 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 פלא,
מוזיקה.
אלא מוזיקה פשוט גרועה, כאילו, או אתה חושב שזה להקה גרועה, לא יודע, אני לא סובל, אישית, אני לא סובל את קולדפליי. כאילו, מי שאוהב אותם, סבבה, אין לי בעיה עם זה, אבל אישית, קשה לי מאוד עם קולדפליי. ואז אני אומר לעצמי, אתה לא סובל אותם, בוא תכתוב, אתה חושב שהם לא טובים? בוא תכתוב שיר של קולדפליי.
אני מאוד אוהב קולדפליי, מאוד אוהב קולדפליי, אני חושב שיש להם שירים מעולים.
כאילו, בצדק, הם עובדתית מעולים, כולם אוהבים אותם, כולם נהנים.
על טעם ועל ריח.
אבל, בדיוק, אבל אני אישית כאילו לא אוהב אותם, אבל אם אני בא ואני מנסה להוכיח למישהו שהם להקה גרועה, אתה חושב שאתה יכול לכתוב שיר של קולדפליי? אינון, בוא תכתוב שיר של קולפלי, מה אתה מבלבל במוח, כאילו. ואני לא יכול מן הסתם, כן? אני לא כותב כמוהו, כאילו.
תשמע, אינון, קודם כל, עד כה כבר הפרק היה מאוד מאוד מעניין. לדעתי, נגענו פה בכמה דברים כל כך שונים, שלדמיין שהם היו באותו פרק, זה כמעט אי אפשר, החל מבעיות של דרייברים בווינדאוס, ועד לדברים נורא נורא עמוקים של חסמים יצירתיים, תחושות חוסר ביטחון על הכלי, ודברים שבאמת אני חושב שכל מוזיקאי עובר במהלך הקריירה שלו, חוסר ביטחון על הכלי, בין אם זה הלחנה או נגינה, בטוח שיש לכולם, אף אחד לא נולד כשהוא מנגן כמו צ'רלי פארקר, גם צ'רלי פארקר לא נולד כשהוא נגן כמו צ'רלי פארקר, זה תהליך שאתה עובר ומתפתח, ובתוך התהליך הזה אתה תמיד, יש קטע שהוא טבעי אצל בני אדם, להסתכל על אחרים ואתה מקבל מזה איזה פרספקטיבה, שגויה על עצמך, אז אני מאוד מאוד שמח שהצגנו את כל הנושאים האלה. אני רוצה ממש לסיום, תספר על הדבר הזה שאתה בעצם מתכנת כרגע. אז אתה בעצם מתכנת כרגע משחק מחשב שאתה גם המתכנת בו וגם המלחין בו? תסביר.
לא, אוקיי, אז המשחק שלי שהוצאתי אותו, אני כבר כמעט ולא נוגע בו. יש שני משחקים שהוצאתי, גם עוד איזה משחק לילדים, אבל אני עובד היום בחברה שנקראת פפאיה, בפול טיים, בתור מתכנת. אני לא נוגע בכלל במוזיקה, לצערי, כי זה דבר שאני מאוד אוהב, ובמיוחד מוזיקה למשחקים ומוזיקה אדפטיבית, שזה דבר מדהים, וזה דבר שגם הרציתי עליו בכל מיני כנסים, וגם לימדתי אותו בספיר ובמכללת כנרת. מוזיקה אדפטיבית זה עולם שלם, אני חושב שאלון קפלן גם דיבר על זה. זה דבר מדהים, כי זה מוזיקה שהיא לא ליניארית, ואני ממליץ לכל מי שיש לו קצת נגיעה לעולם המשחקים, לנסות להתנסות בה. אבל היום אני מתכנת בפול טיים, והאמת שזה גם מעניין, כי כאילו תמיד ראיתי את עצמי, מאז שעשיתי את הצד הזה של לנסוע לברקלי, ראיתי את עצמי בתור מוזיקאי, חשבתי שכאילו זה הפשן שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. והאמת, היו כמה אנשים שהתייעצו איתי לפני שהם רצו גם לעשות צעד דומה, ושאלו אותי כאילו, כדאי לי, אתה חושב ללכת על זה, פשוט להיות מוזיקאי בפול טיים, ואמרתי להם, תשמע, והם בארץ, כאילו, ואמרתי להם, תשמעו, אם אתה מרגיש שאתה, זה בוער בך ברמה של, אני חייב לעשות את זה, אני פשוט חייב לעשות את זה, אז אתה חייב לעשות את זה. אבל זה, אם שאלת אותי, כנראה שזה לא מה שאתה צריך לעשות. ואני באמת, אני איפשהו מאמין בזה, שכמה שאני חשבתי או רציתי לראות את עצמי בתור מישהו שזה בוער בו ברמה הזאת, כשהתחלתי פתאום לתכנת, הבנתי שכאילו, תמיד הייתי מתכנת, אבל כשהתחלתי לעשות את זה בפול טיים, הבנתי כמה זה מה שבאמת בוער בי, ועם כל כמה שזה קשה לי להגיד, זה מוזיקה, זה התחביב שאני הכי נהנה לעשות אותו, ואני מאוד נהנה לעשות אותו בתור תחביב. ואולי יום אחד זה ישתנה, אבל היום זה באמת המצב. אז מהבחינה הזאת אני מרגיש שאני הצלחתי במוזיקה, כי אני...
תראה מה זה, עצם שם הפודקאסט מחייב את האורחים למצוא דרך אופטימית לנסח כל דבר. דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט, שיש משהו מאוד עמוק בשם הפודקאסט, עבורי גם, ואתה שם לב שזה בלתי נמנע. אתה, ראיתי אותך עכשיו, אתה יודע, מנסה to phrase it like that, שזה יצא אופטימי, ואני מעריך גם את העניין הזה.
נכון. אני למדתי טאבלה בהודו, ואחרי זה, לא יודע, הרבה זמן שאני כאילו עם המורה הזה, ורואה אותו כל יום, וזה, ביום האחרון הוא אומר לי כזה, היה לו כזה, הם לא עושים כזה פן, יש להם כזה, כל הפה שלו היה... יש לו פן בתוך הפה, זה כזה עלים כאלה מגולגלים, אז הוא כזה, כל הפה שלו מפוצץ בפן, והוא אומר לי כזה, משהו כמו, you will never be a good tabla player, but you will always be a happy player. אחרי כל הזמן הזה.
יפה.
והוא צדק.
יפה. וואו, תשמע, קודם כל זה גם סיום נורא נחמד ואופטימי לפרק. ינון קופרשטיין, המון המון תודה שהגעת לפרק באמת מיוחד, לא שגרתי, שנתן גם את הצדדים האחרים של עולם המוזיקה, גם את הצדדים של החוסר ביטחון, גם את הצדדים של הגישושים במקומות אחרים. ממש נתן אוברוויו מלא, אני חושב שאני בטוח שנותן הרבה עניין והשראה לכל מי שהקשיב.
תודה, תודה שהירחת אותי, ממש מדהים, ואני אמשיך לשמוע את הפודקאסט, אני מת עליו.
איזה כיף, המון תודה גם שאתה מקשיב לפודקאסט, אז באמת לכל המאזינות והמאזינים, שבוע הבא אני אביא לפה את ביל גייטס, כדי סוף סוף לברר איתו את כל העניין של הדרייברים של ווינדאוז, למה הם לא עובדים לנו, ונגיד לו את כל הבקשות שלכם, אז אם יש לכם שאלות לביל גייטס על אודיו ודרייברים, בדיחה לסיום. המון תודה ינון שהגעת, המון תודה לכל מי שהקשיב על הזמן שלכם, וכרגיל כמו תמיד, אם עוד לא עשיתם דירוג של 5 כוכבים, זה כבר לא בסדר, אבל אני מעריך שעשיתם את זה, ואם עוד לא, לכו עכשיו תדרגו בספוטיפיי או באפל פודקאסט ב5 כוכבים, זה מאוד מאוד עוזר לפודקאסט להגיע לעוד אנשים שזה יעניין אותם, ואם יש מישהו, חבר שלכם, חברה, שנראה לכם שהפרק הזה יתאים להם לגבי כל הדברים שדיברנו עליהם, תשלחו לו את הפרק הזה, זה יעשה לנו המון המון טוב לינון ולי. אנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.
להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מארח אורחים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.
אז זהו, זאת הייתה השיחה שלי עם עמית ויינר, אני מקווה מאוד שנהניתם, שמתי לינק לפודקאסט המדהים שלו, להצליח במוזיקה בתיאור, וזה הכל בינתיים, ביי. Sound.